יותר מ-50% מהלקוחות שלי הם זוגות צעירים שרוצים לצבור הון משפחתי, לפעמים מאפס, וחולמים על דירה, ברוב המקרים דירה למגורים. בפרק הזה אני השתדלתי לתמצת ולסכם את התשובה לשאלה איתה הם באים, האם כדאי לקנות דירה למגורים או להמשיך לגור בסחירות. אני מקווה שהפרק הזה ייתן גם לכם נקודה למחשבה, אולי נקודות למחשבה, ואולי אפילו ישנה את הכיוון אליו חתרתם, ומקווה שלטובה. שנת 2011, שנתיים אחרי שהשתחררתי מהצבא, פרצה מחאת הקוטג'. דף פייסבוק פשוט שקורא להחרים את גרגירי הגבינה האלה, צבר תאוצה והפיל את קוביית הדומינו הראשונה בשרשרת מחאות יוקר המחיה, שאומנם התחילו בגביע הלבן הזה שמצויר עליו בית, אבל באופן מאוד קסום וויזואלי במיוחד, הקובייה האחרונה בדומינו הזה הייתה הבית עצמו. מחירי הדיור. ילידי שנות ה-80, בני הדור שלי, היו ראש החץ. מה שהוציא אותם לרחובות הייתה העלייה במחירי הסחירות, שגם הם היו חלק מהשרשרת, אבל הקובייה האחרונה במפולת הדומינו הזו הייתה מחירי הדירות עצמן. הם היו כל כך גבוהים והביאו לייאוש גם בקרב המבוגרים יותר, ילידי שנות ה-70, שלא הספיקו לקנות דירה. וכל שנה בה הם חסכו 100,000 שקלים, נראתה להם מגוחכת בדיעבד, כשמחירי הדיור ברחו להם ב-200,000 שקלים. אני הייתי אז בן 23, והבריחה של מחירי הדיור הבהילה גם אותי, והכניס אותי לחרדות שאני לא אצליח לגור בדירה משלי לעולם. בלי חישובים ובלי אקסלים, באופן אינטואיטיבי בלבד, הבנתי שאני חייב לקנות דירה עכשיו. איזושהי דירה. אפילו כזו שאני אזכיר לאחרים. ולצורך הדבר הזה, לצורך רכישת הדירה הזו, אני אעבוד קשה כמה שאני רק אצטרך. סיפרתי את הסיפור הזה בהרחבה בפרק 18, ואני לא אחזור עליו. אם אתם רוצים, תאזינו לפרק 18 ותחזרו לנקודה הזו. בפרק הזה אנחנו נדבר על היתרונות והחסרונות של מגורים בדירה בבעלותכם, לעומת היתרונות והחסרונות במגורים בדירה סחורה. ננסה להבין מה עדיף מבחינה כלכלית בלבד, לגור בסחירות או לגור בדירה למגורים, ובגלל שאני לא מתאפק, אני אתן לכם גם ספוילר קטן, על אף שאת הדירה הראשונה שלי אני קניתי בשנת 2012, אני עדיין גר בסחירות. אבל חכו, תנו לי לקחת אתכם יד ביד לאורך מחילת הארנב הזו, יהיה כיף, פתיח ומתחילים. לגור בסחירות זה כמו לזרוק כסף לפח. נכון שאם קונים דירה משלמים משכנתה, אבל לפחות בסוף יש לך נכס. בטח שמעתם את אחד מהמשפטים האלה באחת מהארוחות המשפחתיות, מתישהו. אבל אני אבקש מכם להניח את כל מה ששמעתם עד היום מההורים בצד. היום אנחנו נתרכז רק בטיעונים פיננסיים וטיעונים רגשיים. כן, אנחנו נתייחס לשניהם, גם לשכל הקר וגם ללב החם. ההבחנה בין שני הסוגים של השיקולים הללו היא חשובה מאוד כאשר אנחנו עושים את העסקה הגדולה ביותר בחיים שלנו, אבל חשוב מאוד להתחשב בשניהם. נניח שאתם בוחנים רכישה של דירה להשקעה. כדי להיות בטוחים שמדובר בעסקה עם פוטנציאל טוב, אנחנו נבחן את העסקה מבעד לטבלת האקסל. הוצאות, הכנסות, מיסוי, שורת רווח, החזר תשואה על השקעה והחזר תשואה על הקרן. אם אתם רוצים, תכתבו לי באינסטגרם או איפשהו, ואם אני רואה שיש לזה ביקוש, אני אעשה גם על זה פרק. היום אנחנו נדבר על שכל אל מול רגש, כי כשבוחנים רכישה של דירה למגורים, לפתע נכנסים שיקולים שהם לא עסקיים. כמו למשל, האם הדירה קרובה למשפחה ולחברים שלי? האם יש בה מרפסת שמתאימה בדיוק לטלסקופ האינטרגלקטי שלי? מה הרגשתי כשנכנסתי לדירה? שיקולים ייחודיים כאלה שמשרתים ספציפית אתכם, יכולים לתמחר את הדירה באופן שונה לחלוטין מאשר כל מישהו אחר בשביל לעשות עסקים נטו, ולכן רוכש רגשי, כזה שממש אוהב את הדירה והתאהב בה, הוא יציע בהכרח פרמיה. כסף נוסף, שינצח את המתחרים הרציונליים, שהם מסתכלים על הדירה דרך, אין מה לעשות, טבלת האקסל. כמעט 70% ממשקי הבית בישראל הם בעלי דירות. הסיבה לזו היא חברתית, תרבותית. בעלות על דירה נחשבת לאבן דרך בחיים, מטרה נחשפת שאתה נמדד לפי כמה מהר אתה משיג אותה. במדינות מערביות אחרות, אחוזי הבעלות דווקא נמוכים משמעותית, והרבה אנשים מחליטים לא לגור בדירה בבעלותם, אלא לגור בסחירות ארוכת טווח. העובדה שבעלות על דירה בישראל נטועה כל כך עמוק ב-DNA החברתי שלנו, משפיעה על היכולת לבחון בצורה אובייקטיבית נכסי נדלן. אם אתם רוצים את הסטטוס החברתי שבמגורים, בדירה בבעלותכם, אתם מעורבים בזה רגשית, וכמו שכבר אמרנו, אתם תשלמו על זה פרמיה. הערבוב בין הרגשי לכלכלי הוא טבעי. זה קורה הרבה מאוד פעמים בחיים, בדירה זה פשוט מורגש במיוחד. במקרים רבים אי אפשר להימנע ממנו, ואני לא טוען שצריך להימנע ממנו או להתעלם ממנו. השקעה בנדלן, מעצם המאפיינים שלה, היא מהלך עסקי, וככל שהעלות גבוהה יותר, והמינוף, כלומר אחוז המשכנתא שאתם לוקחים בעסקה, גבוה יותר, ככה עסקה בסיכון גבוה יותר. אנחנו רואים את זה בלייב ממש בימים אלו, כשריבית בנק ישראל עולה שוב ושוב, ואנחנו לא יודעים מתי הסוף. משקי הבית בישראל חטפו כבר כנס של אלפי שקלים בשנה, לפעמים אפילו יותר מ-1,000 שקלים בחודש בהחזר המשכנתא, הוצאה אדירה שהם לא ציפו לה. בגלל שרכישת דירה היא בכל מקרה פעולה עסקית, זאת אומרת בכל מקרה, לא משנה אם קניתם מרגש או משכל, אתם בכל מקרה תרגישו את ההשלכות הפיננסיות שלה, ככל שהשיקולים הרגשיים והאישיים שלכם יהיו מחוץ לשיקולים של העסקה, כך יש לעסקה סיכוי טוב יותר להיות עסקה מוצלחת יותר. וזה לא שונה בכלל מהשקעה בשוק ההון. כשאני הייתי בן 18, קניתי את מניית וואלה, אתר האינטרנט, רק בגלל שזאת הייתה מניה של חברת אינטרנט, וזה היה נשמע לי מגניב. זו התנהגות פיננסית איומה ונוראה. וזה לא שונה בהרבה ממי שבימים אלו קונה את מניית טסלה, כי זה רכב מגניב, וכי המנכ״ל שלה, אילון מאסק, הוא מצחיקול. כשאתם קונים דירה כי אהבתם את הריח שהמתווך פיזר בה, או בגלל שהיו בה אנרגיות טובות, זה לא סיבה מספיק טובה כדי לקנות אותה, לפחות לא מבחינת הפוטנציאל הכלכלי של העסקה. אבל יש כאלה שיגידו, אין לי שום בעיה עם מסך האשן הרגשי הזה, שעלול לגרום לעסקת נדלן להיות פשוט לא טובה מספיק פיננסית. אני מקשיב לכם, אני מבין את הטיעונים שלכם. אבל יש שתי אקסיומות שאני רוצה להעלות, וגם אם אתם לא מסכימים, אני מבקש מכם שתקשיבו לי. זה יעזור לי לנסות ולקדם את הפואנטה שאני מנסה להעביר בפרק הזה. האקסיומה הראשונה היא שאין הבדל פיננסי בין רכישת דירה להשקעה לבין רכישת דירה למגורים. נכון, יכול להיות שאתם תרגישו יותר טוב מבחינת הבטן שלכם עם אחת מהאפשרויות, אבל פיננסית אין שום הבדל. יש פה שורת רווח ופה שורת רווח. האקסיומה השנייה היא שלא משנה אם אתם גרים בדירה למגורים או חיים בדירה סחורה, בין כה וכה יהיו לכם עלויות דיור חודשיות. אני ארחיב על שני האקסיומות האלה, שאני מבקש שתזרמו איתי איתן. הראשונה, אין שום הבדל בין דירה לרכישה לבין דירה להשקעה. בין כה וכה מדובר בכסף שאתם משלמים בעבור הון מסוים. הדירה היא ההון, והכסף הוא מה שאתם מביאים מהבית ולוקחים כהלוואה. הלוואה, משכנתא. במקרה אחד, אתם קונים בכספיכם קירות ותשואה פירותית. זאת אומרת שכר דירה. שכר דירה זו התשואה הפירותית שאתם תקבלו מההון שלכם. ובמקרה השני, אתם קונים בכספיכם קירות ותחושות. תחושת ביטחון, תחושת קביעות, גאווה, סטטוס חברתי. אם אתם מחזיקים בנכס הרבה מאוד שנים, אז סטטיסטית, על בסיס העבר, בשני המקרים אמורה להיות שורת רווח כלשהי, עם יותר ועם פחות. האקסיומה השנייה, שאת בטח כבר הספקתם לשכוח, כי ככה זה כשמאזינים לפודקאסט בנהיגה או איפה שלא תהיו, היא שבכל מקרה יש לכם עלויות דיור חודשיות. זה לא משנה אם תקנו דירה להשקעה ותזכרו במקומה דירה אחרת, או במקרה אחר בו אתם תגורו בדירה משלכם. אם תעברו לדירה משלכם, תשלמו משכנתה במקום שכירות. זה נכון. אבל זה לא סוף הסיפור, ובפרק הזה אני אחשוף בפניכם, באוזניכם, סליחה, את מלוא ההוצאות שלכם. וחכו, יש למה לצפות. עכשיו אנחנו נדבר על היתרונות ועל החסרונות של כל אחת מהאפשרויות האלו. אני בא בטוב, ולכן אני אתחיל ביתרונות של רכישת נכס למגורים. היתרון הראשון הוא תחושת ביטחון. המניע החזק ביותר של רכישת דירה למגורים זה התחתית של פירמידת הצרכים של מאסלו. אני מניח שהסטודנטים לפסיכולוגיה כרגע מחייכים. אנשים רוצים להרגיש תחושת ביטחון, ודירה למגורים נותנת תחושת ביטחון לרוכשים המאושרים והחוששים. אתם גרים בדירה משלכם, ואתם לא תלויים באף בעל בית שיכול להעיף אתכם מתי שבעלו או להעלות את שכר הדירה כאבת נפשו. אבל בואו נחשוב על זה רגע. כמה פעמים שמעתם על בעל דירה שבאמת העיף דייר מהבית שלו? קל וחומר כשאתם מדברים על משפחה. עכשיו יכול להיות ששמעתם על זה פעם או פעמיים בחיים, אבל עכשיו תנסו לחשוב על כמות הפעמים בהם שמעתם על דיירים שהעריכו חוזה, שלא זרקו אותם מהדירה. סטטיסטית אין סיבה להאמין שבעל הבית באמת הולך לזרוק אתכם מהדירה באיזשהו שלב מאיזושהי סיבה. היציבות שבחוזה השכירות היא אינטרס משותף של הדייר ושל המשכיר של הדירה. ולא סתם קפיצות המדרגה במחירי השכירות הן לרוב רק כשמתחלף סוחר בנכס, לא תוך כדי שהסוחר נמצא בנכס. רוב משכירי הדירות יעדיפו לקבל מעט פחות שכר דירה בעבור סוחרים טובים ויציבים. יותר מזה, יש משכירי דירות רבים שישמחו לחתום על חוזה שכירות של יותר משנה אחת. אני עצמי דר בימים אלו בדירה בה אני חתום על חוזה רב שנתי. אותו קיבלתי מסיבה פשוטה, כי ביקשתי אותו. תחושת הביטחון שיש לכם כשאתם רוכשים דירה למגורים יכולה להתפוגג בתרחישים די סבירים. כשהמשפחה גדלה במהירות, כשפתאום אחד מבני הזוג מתחיל לעבוד במקום רחוק, חס וחלילה במצב של גירושין, ואפילו כן, אם גיליתם מיד עם המעבר שיש לכם שכנים פשוט איומים ונוראים שאתם לא יכולים לסבול, גם במצב כזה אתם תרצו לעבור דירה. הקיבוע הזה שרוכשי דירות למגורים מאחלים לו יכול להפוך באופן לא צפוי אך גם לא מופרך לקללה. יתרון אחר של קניית דירה למגורים זה החיסכון הכפוי שהוא משית על הרוכשים. אנחנו בתחום היתרונות הרגשיים והחיסכון הכפוי הוא בעיקר עניין פסיכולוגי. נדלן בישראל, אתם יודעים, זה יקר, ומעצם הקנייה של הדירה, אתם כנראה תצטרכו לנטול משכנתה, ולכן אתם מחויבים לחוב טוב במרכאות, שהוא חוב על נכס. זה לא שאתם קונים רכב עם החוב הזה, שזה חוב רע, כי אז ערך הנכס שקניתם יורד, וגם יש ריבית על החוב, אלא זה חוב טוב, כי אמנם יש ריבית על החוב, אבל אתם מצפים גם לעליית ערך של הנכס. למה אני קורא לזה חיסכון כפוי? כי החוב הזה מכריח אתכם להתמשמע להחזר החוב, שהוא למטרה טובה, רכישת נכס שצובר ערך. ככה המשכנתה נותנת ערך רב למשפחות רבות שמתקשות לחסוך. וברגע שהם נוטלים את המשכנתה, הן מספרות לעצמן, אוקיי, עד היום שילמתי שכר דירה, אבל מהיום במקום זה, אני בעצם מחזיר חוב על השקעה. אני למעשה מוכרח לחסוך. אבל אתם מנחשים נכון. גם כאן יש אבל, ובגלל שאתם מקשיבים לי יפה, אז אני אפילו אתן לכם שני אבלים. החוב הטוב הזה הוא נושא ריבית. אני משקיע במסגרת הפעילות העסקית שלי בנדלן מסחרי, ואני גם נוטל חובות. אבל זו פעילות עסקית, זה דרך חברה בעם. ולכן הריבית אותה אני משלם היא הוצאה מוכרת. אני מקזז אותה מול רווחים ומקבל עליה החזר מס, כי היא כלי עבודה בעבורי. ריבית בעבור המשקיע המקצועי היא ממש כמו הגמל בעבור הנווד. זה כלי עבודה, הוצאה מוכרת, החזר מס. לרוכשי הדירות הפרטיים אין הכרה בריבית כהוצאה מוכרת, ולכן מדובר באלפי שקלים שהם משלמים כל חודש בנוסף לסכום שאותו הם לבו. בנוסף. זו עלות דיור מאוד גבוהה. האבל השני הוא שאפילו אנשים שאוהבים הפתעות, יש כאלו, לא בטוח שהם יתחברו להפתעות שהריבית הזו יכולה לסדר להם. השנה ריבית הפריים בישראל עלתה משמעותית, ואנשים שמתחו את עצמם עד לקצה גבול היכולת עם החזר המשכנתה, הגיעו לתובנה דומה לזו שהגיעו אליה יהודים רבים שעלו על הסטרפטדו בימי האינקוויזיציה הספרדית, שהם יכולים להימתח אפילו יותר ממה שהם חשבו. המשחק הזה של החיסכון הכפוי יכול להיות משחק קצת מסוכן. יתרון שלישי שיש לרכישת דירה למגורים זו יציבות. תקיעת יתד בקרקע שמרגישה לאנשים רבים כמו הישג אישי, חברתי, משפחתי או משהו כזה, אבל אתם כבר מבינים שלפודקאסט הזה אני הצטיידתי במצ'טה גדולה וחדה, שאיתה אני קורא לגזרים את כל ההנחות שאיתם אתם הגעתם לכאן. וגם להנחת היציבות הזו אני לא הולך לעשות הנחות. החיים והצרכים שלנו משתנים מאוד מהר, במיוחד בעשור הזה שאנחנו לרוב מתחילים לחשוב על רכישת דירה. אולי פעם, בדור של ההורים שלנו וההורים שלהם, אנשים היו גרים כל החיים באותו הרחוב ובאותה השכונה. אבל היום זה כבר לא ככה, אני לא צריך לספר לכם את זה. פעם אנשים היו עובדים 40 שנה באותו מקום, והיום, בבקשה. יותר מזה, זוגות צעירים קונים דירה דווקא בעשור התזזיתי ביותר בחייהם. בסביבות גיל פלוס מינוס 30, בדיוק בזמן שבו סטטיסטית מתחתנים, מתחילים להשריץ והמשפחה הגדלה. בני זוג שיעברו לדירת חמישה חדרים כשאין להם ילדים, בגלל שהם חושבים לטווח הארוך, חושבים על העתיד, הם סתם ישלמו על שלושה חדרים ריקים במשך שנים רבות. ישלמו ארנונה, חימום, קירור, ניקיון, ריבית על המשכנתה שהם נטלו בשביל לקנות את החדרים הריקים האלו. וכמובן, אובדן תשואה אלטרנטיבית על הכסף שלהם. אובדן תשואה אלטרנטיבית זה אומר בשפה פשוטה שאם יש לכם כסף, הון עצמי, שאיתו אתם רוצים לרכוש דירה, אז אתם יכולים באמת לרכוש איתו דירה, והכסף הזה לא יניב לכם תשואה כי הוא משמש אתכם למגורים, אבל אתם יכולים אלטרנטיבית להשקיע את הכסף הזה ולקבל עליו תשואה. אם השקעתם במדדי מניות מובילים מערביים במאה השנים האחרונות או במאה החמישים שנים האחרונות, הייתם מפיקים 10% תשואה בשנה ממוצעת. זה די הרבה. וזה בטח הרבה יותר מכמה שיפיקו לכם הקירות שאתם מושקעים בהם אם אתם קונים דירה למגורים. זוג שיבחר לקנות דירת שני חדרים, 50 מטר רבוע, הם יגלו אחרי הריון אחד או שניים שסק האיברים הנייח הזה מתחיל לזוז, מתחיל לזחול, והוא משתעמם די במהירות מאותן הבלטות. אחרי עוד הריון, אין מה לעשות, הדירה הזאת כנראה כבר לא תהיה רלוונטית להם. אני בכלל לא מדבר איתכם על שינויים כמו מקום עבודה חדש, חלילה גירושין, רילוקיישן, או שפשוט, גם זה קורה, שיניתם את דעתכם בקשר לעתיד שלכם, ואתם רוצים בעצם לגור במקום אחר. לכל עסקה בעולם יש עלויות כניסה ויציאה. עלויות הכניסה והיציאה מעסקאות נדלן הן אדירות, עשרות אלפי שקלים. רק המחיר שתשלמו בעבור עורך דין, מתווך, שמי ועמלת פתיחת תיק בבנק, רק הן לבדן יכולות להיות תיק השקעות קטן. כל מחירה או רכישה של נדלן מביאה איתה עמלת פעולה של 5 ספרות, זה המון כסף, לפעמים עשרות אלפי שקלים. יתרון היציבות הוא יתרון מדומה, לפחות בעיניי, כי זו יציבות רגשית, שגם איתה אפשר להתווכח, והיא באה על חשבון יציבות ותכנון פיננסי. כן, אתם שומעים נכון, דווקא החיים בסחירות הם אלו שנותנים לכם את הביטחון והיציבות הפיננסיים. בידיעה הזו שאתם יודעים כמה בדיוק שכר הדירה שלכם, ללא הפתעות של העלאת הריבית במשק, הפתעות שמגיעות בלי הודעה מוקדמת, עלויות הכניסה והיציאה, היחידות שיש לכם מדירה סחורה, הן די קטנות. זה אך ורק התשלום למובילים, ואולי גם למתווך, אבל זהו. אף בעל בית לא יכול לזרוק אתכם באמצע חוזה. זה לא יכול להיות חוקית. אם אתם תשכילו מלכתחילה לחפש דירות בחוזה ארוך טווח, אתם תיהנו מתחושת יציבות רבה הרבה יותר מאשר מי שיגור בדירה בבעלותם, כי זאת תהיה תחושת יציבות רגשית, אבל גם פיננסית. עד עכשיו, האמינו או לא, דיברתי דווקא על היתרונות של המגורים בבעלות. עכשיו, אני הולך לדבר על החסרונות. פעם כשהייתי רווק תל אביבי, התנדבתי במחלקת הרווחה של עיריית תל אביב, ואני זוכר שביקרתי אצל אישה זקנה שהיה לה שמרדף כזה, מניילון כזה ששומר על דפים, ובתוכו היא שמרה מטבעות ושטרות. בסוף כל חודש היא הייתה סופרת את השקלים כדי לשלם למטפלת ולקניות במקולת, ועם היתר היא הייתה בונה תקציב לחשבונות, לחשמל וארנונה ומים וכו'. הגברת גרה ברחוב בזל, בדירה ששווה יותר מ4 מיליון שקלים. בלי משכנתה. היא הייתה מיליונרית, אבל חיה כענייה. נכס נדלני הוא לא נכס נזיל. אם לאישה הזקנה הייתה אפשרות למכור מטר רבוע אחד מהדירה שלה, היא הייתה יכולה להתקיים מהשווי שלו במשך חודשים רבים. אם קניתם דירה ופתאום שיניתם מקום עבודה, נולדה לכם שלישייה, או לא יודע מה, חלילה השתנה מצבכם הבריאותי באופן שמצריך מכם לעבור לוקיישן, אתם תאלצו למצוא פתרון מגושם ומהיר. נכון שאפשר להזכיר את הדירה, אבל היי, אתם בדיוק קצרים בכסף באותה נקודת זמן, וכל הכסף שלכם נמצא בקירות שאתם גרים ביניהם. הצרכים שלכם כזוג בני, למשל 28, לגמרי שונים מהצרכים שלכם בעוד עשור, כשאתם תהיו שני קלישאות שיצאו מסברים הרנן, ושוב, מעבר דירה בסחירות זה מאוד מאוד קל, אבל שדרוג דירת מגורים זה הרבה הרבה יותר מורכב. חוץ מחוסר הגמישות הכלכלי, יש גם חוסר גמישות רגשי. זה אולי נראה לכם כרגע רחוק ולא קשור, אבל אנחנו פה בפודקאסט שמדבר על הסתכלות לטווח ארוך, אז תזרמו איתי. כמובן שאני מתפלל של הזוגיות שלכם, או אם אתם רווקים לזוגיות שתהיה לכם, יהיו חיים ארוכים ושתדעו רק שעות יפות, אבל אני גם רציונלי. ואני יודע שזוגות אין מה לעשות, הם נפרדים לפעמים, ולפעמים אפילו גם באופן לא נעים. כשאתם סוחרים בית וההון שלכם מושקע בתיק השקעות, או אפילו בדירה להשקעה, דירה ששייכת לכם, אבל היא מושקעת, יש בה סוחר, קל הרבה יותר להחליט על חלוקת השלל המשותף, מאשר במצב שבו בני הזוג גרים באותה הדירה שבבעלותם. איך החליטו הזוג מי עוזב ומי נשאר? איך תרגיש אישה שעוזבת את הבית שאותו רכשה בכספה, ועוד נטלה עליו חוב ונשאר בו הגרוש שלה, או ההפך. אני יודע שלא תמיד נעים לדבר על זה. כן, בהחלט עדיף לחשוב על הצדדים הטובים, כמו למשל שאני יכול לתקוע מסמר בכל קיר בפינה בה אחפוץ בדירה שלי, אבל אני פה כדי לתת לכם את התזכורת הרציונלית. הסחירות מספקת רמת גמישות גבוהה הרבה יותר. המשפחה התרחבה? מזל טוב, עוברים דירה. השכנים בעייתיים? לא נעים, אבל לא נורא, אפשר להרוס את הדברים ולהתחפף במקום לסבול מקריוקי ורעש של גרירת רעיתים במשך שנים. קיבלתם הצעת עבודה חלומית, אבל היא באזור התעשייה של יוקנעם? יאללה, נו, עוברים לאליקים. אפשר לעשות את זה, זה לא כזה סיפור, לא צריך עורך דין שישנה את הנסח טאבו. מגורים בסחירות מאפשרים לכם בקלות למצוא דירות בהתאם לצרכים שלכם, שבהכרח השתנו. הפחד הזה שבעל הבית יכול להעיף אותי בכל רגע, מה אני אגיד לכם? בדירות רבות גרתי, ואם אני מכליל גם את כל המשפחה והחברים שלי שגרים בסחירות, אני יכול להעיד על מאות תצפיות של חוזי סחירות, ואפס פעמים בהן בעל הבית השתגע ובעט דייר מהדירה שלו. אני יודע שזה כן קורה, אבל אי אפשר להגיד שזה דבר שכיח. וגם עם כל החרדה הזו, אפשר להתמודד על ידי חוזה סחירות רב שנתי, חוזה ארוך טווח. אני אישית יודע שאני לא חותם על שום חוזה סחירות בלי שתי אופציות לפחות. אני לא נכנס לדירה בלי לדעת שאני יכול להישאר שם 3 שנים. לפחות. ברגע שיש לכם חוזה על דירה מסוימת, החזקה החוקית בקרקע היא שלכם. אי אפשר להעיף אתכם מהדירה, אלא אם כן אתם גם מנהלים בתוך המעבדת נפץ וגם חוות גידול טירקס. צריך לעשות משהו ממש ממש קיצוני כדי שמשפטית יהיה אפשר להעיף אתכם מהדירה. דרך אגב, אפילו אם כתוב בחוזה הסחירות שאפשר להעיף אתכם מהדירה. אי אפשר באמת. בחול, כמו שכבר אמרתי, סחירות ארוכת טווח זה דבר פופולרי מאוד, אבל פה בישראל היא נחלתם של פודקסטרים פיננסיים בלבד. וזה למה? סתם. בלי סיבה. בגלל אותו DNA תרבותי בלבד, אין לזה שום סיבה אחרת. בתור מי שגם סוחר דירה, אבל גם מזכיר דירה, אני יכול להעיד שאני אשמח מאוד לחתום על חוזה ארוך טווח עם דיירים טובים. אבל אלו לרוב לא מבקשים. חוץ מאותה יציבות, מגורים בסחירות גם נותנים לכם תמונת מצב פיננסית הרבה יותר בהירה וטובה לגבי הוצאות הדיור שלכם. זוכרים שדיברנו על הוצאות הדיור של מגורים בבעלות? טוב, אתם בטח זוכרים, אבל לא נכנסנו בדיוק למספרים, כי קשה קצת לדבר על מספרים בפודקאסט, אבל מזל שלא זו הפואנטה. הפואנטה היא שכשאתם גרים בסחירות, אתם יודעים בדיוק כמה אתם מוציאים על דיור. נקודה. לא מעניין אתכם הפחת של הדירה. לא מעניין אתכם הריבית על המשכנתא, ביטוח החיים על המשכנתא, הפסד רווח אלטרנטיבי. כל אלו לא נכנסים לסכום ההוצאות החודשיות שלכם, אלא רק שכר הדירה והחשבונות החודשיים שלכם. זה פשוט. זה פשוט הרבה יותר לדעת כמה עולה לכם לגור בכל חודש. ואם זו לא הפעם הראשונה שאתם מאזינים לפודקאסט הזה, אז אתם כבר יודעים שאני יודע להעריך פשטות טובה. לפשטות יש ערך, ערך פיננסי, ערך רגשי. היא תורמת לאיכות החיים שלכם. אז אולי בשלב הזה אתם באמת קצת מבולבלים, אז תנו לי להציע לכם כמה אלטרנטיבות שמבוססות על מחשבה מעמיקה ושעות רבות של מחשבונים פיננסיים. לדעתי האישית, המחלה הפיננסית הנפוצה ביותר היא שזוגות צעירים לא מנצלים את העושר שיש להם במונחים של זמן. לגור בסחירות זה לא לזרוק כסף לפח. זה רק לפשט את עלויות הדיור שלכם לכדי צ'ק חודשי אחד. מי שתבחר בחיים בסחירות על כל היתרונות שאני מניתי מקודם, יכולה ליהנות מהידיעה שכספה מעתה ואילך מוכוון להשקעה ארוכת טווח, וזה עוצמתי מאוד. מי שתחליט שהיא תקנה בעוד 15 שנים דירת מגורים, יכולה בינתיים להשקיע את כספה הפנוי באפיקים רווחיים, שאותם היא בוחנת בעין פיננסית קרה, ללא הטיה רגשית. איזה אופציות עומדות בפניה, בפני אותה משקיעה שרוצה עכשיו להשקיע ל-15 שנים ומעלה? ובכן, אותן האופציות בדיוק שעמדו לרשות בני האדם להשקעת ההון הפנוי שלהם מאז ימי המהפכה החקלאית, לפני אלפי שנים. קרקע? או עסקים, שזה אומר נדלן או מניות. בואו נעבור על האופציות האלו. אופציה ראשונה היא נדלן, אבל להשקעה, לא למגורים. אם אתם חובבי נדלן ואתם ממש ממש רוצים לרצות את הדודה היא ששואלת בכל ארוחה משפחתית מתי כבר תקנו דירה, אז דירה להשקעה היא האפשרות בשבילכם. שימו לב, דירה להשקעה, לא למגורים. אמנם החסרונות המובנים שיש בנדלן, חסרונות מובנים תרתי משמע, הם קיימים גם בדירה למגורים וגם בדירה להשקעה, אבל, וזה אבל גדול, במקרה של דירה להשקעה, החסרונות מצטמצמים משמעותית, כי אתם בוחנים את הרכישה בעיניים רציונליות בלבד וחשיבה קרה. לכן, העלות שתהיו מוכנים לשלם על דברים שלא מחזירים תשואה, כמו למשל מעמד לטלסקופ האינטרגלקטי שלכם במרפסת, נמוך עד לא קיים. האופציה השנייה היא השקעה בשוק ההון. אם לא קראתם את הספר השקעות לעצלנים, אז תקנו אותו. יש לינק בדיסקריפשן, זו ההשקעה הכי טובה שתעשו בחיים שלכם. אם קראתם את הספר הזה, אז אתם כבר יודעים שהשקעה מפוזרת ומגוונת באמצעות קרנות צהל שמחכות אחרי מדדי מניות מובילים, היא ההשקעה הפשוטה ביותר והרווחית ביותר לאורך עשורים רבים. בהנחה שהחלטתם לא לקבור את הכסף שלכם בקירות, אז תוכלו את כל הכסף שלכם, את ההון העצמי שיש לכם לרכישת דירה, להשקיע בחברות מובילות ומוצלחות. כאלו שמייצרות אייפונים, מייצרות נעליים, מוכרות מזון בכל העולם ומעניקות משכנתאות לאנשים. הם עושות מלא כסף, ואתם יכולים להנות מהרווחים שלהן. זה פשוט. לא תאמינו כמה שזה פשוט. בשני המקרים, גם בהשקעה בנדלן וגם בהשקעה בשוק ההון, אתם תהנו מצועת ריבית מצטברת, כזו שגדלה לאורך עשורים רבים ככדור שלג. כדור שלג איתי, אבל נחוש. האם כדאי לכם לגור בסחירות ואת ההון הפנוי שלכם ואת ההכנסה הפנויה שלכם בכל חודש להשקיע בשוק ההון או בנדלן? זה כבר נושא לפרק אחר. הפרק הזה עסק בשאלה האם כדאי לגור בסחירות או לרכוש דירה למגורים. אני מקווה שהצלחתי להעביר לכם את הדעה שלי בנושא הזה. היתרונות שבלגור בסחירות הם נעוצים בעיקר בגמישות וביכולת להתאים את אופי המגורים לצרכים שלכם שמשתנים לאורך השנים מן הסתם. משפחה או קריירה או סתם איזה דודה בלתי מוסברת לעבור לגור בערבה. החיסרון העיקרי שאותו מביעים אנשים שגרים בסחירות זה חשש מאי יציבות. את החשש הזה אפשר לנטרל או לפחות לצמצם באמצעות חתימה על חוזים ארוכי טווח או סתם להיות ביחסים סבבה עם מי שמזכיר לכם את הדירה. הטענה שסחירות היא כסף שזורקים לפח היא פשוט לא נכונה. כי גם כשאתם גרים בסחירות וגם כשאתם גרים בבית למגורים, אתם משלמים עלויות דיור. נקודה. כשאתם גרים בסחירות הרבה יותר קל לחשב את עלויות הדיור האלה, וכשאתם גרים בדירה בבעלותכם, צריך לחשב מספר פרמטרים שכולם יחדיו מרכיבים את המחיר הזה, שרוב האנשים אפילו לא יודעים להגיד אותו ככה בשלוף. והמרכיב המסתורי ביותר, זה שרוב האנשים בכלל לא מתחשבים בו, זה מרכיב מאוד מאוד משמעותי, מרכיב העלות האלטרנטיבית. כמה הייתם יכולים להרוויח מהכסף שלכם במקום לקבור אותו בקיר? אני מקווה שהפרק הזה פתח לכם קצת את הראש, כי אם יש אובססיה שקשה מאוד להילחם בה בתרבות הישראלית, זו אובססיה לרכישת נדלן למגורים. בין כה וכה יהיו לכם עלויות דיור. אלא אם כן, אתם גרים אצל ההורים, ואז יש עלויות נפשיות. ברגע שאנחנו נשחרר לחופשי את הדוגמות שגדלנו עליהן, שהמטרה שלנו בחיים זה לגור בבית בבעלותנו, אנחנו נרגיש חופשיים יותר לגור היכן שאנחנו רוצים, להשקיע את כספנו הפנוי לטווח זמן ארוך מאוד, ולא לאגור אותו למטרת רכישה שמי יודע מתי תקרה. זו הדרך הפשוטה והרווחית להגדיל את הוננו המשפחתי ואת הכנסתנו הפנויה, וכן, גם את תחושת הביטחון שלנו, בכך שאנחנו גרים בדיוק בדירה שמתאימה לנו, בדיוק למידותינו. תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה, אני בטוח שאתם מצליחים לחשוב על מי שהיא או מי שהוא מאוד מאוד רלוונטי להם כרגע. אל תתעצלו, תעתיקו את הלינק לפרק הזה ותשלחו להם בוואטסאפ. זה יעזור להם מאוד, ויכול להיות שהם יקבלו החלטה משנת חיים בעקבות זה. נשתמע בפרק הבא של השקעות לעצלנים.